שוט על הפנים, קהל קדוש. אנחנו נמצאים ימים ספורים לפני יום הדין. כולנו מוזמנים לעמוד לפני המשפט, כמו שהתפילה אומרת, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם, אם כבנים, אם כעבדים. משנה מפורשת ומסכת אבות. בראש השנה כל באי העולם עוברים בפניו כבני מרום. תנא, וכולם נזכרים בזכירה אחת, שנאמר, היוצר יחד דיבם, המבין את כל מעשיהם. ויש שלוש פירושים שם בגמרא, מה זה כבני מרום. פירוש אחד בגמרא כבני מרון, אחר תרגמו כבני אמרנה, כבשים. כמו שהרועה מכניס את הצאן לדיר, ואיך הוא מונע אותם לראות אם אין שם ביניהם חסרים. פירוש שני, כמעלות של בית חורון בירושלים. אז הדרך לירושלים הייתה דרך מה שנקרא היום כביש 443. משם היו הולכים לירושלים, והדרך הייתה עוברת ליד מעלות בית חורון, ומעלות בית חורון מקום צר, מה שאומר שאין מקום לעבור רק אחד אחד, אי אפשר לעבור יותר. והפירוש השלישי בגמרא, כחיילות של בית דוד. המאר ששם במקום שואל, למה הגמרא הביאה שלוש פירושים ולא הסתפקה בפירוש אחד? ישיבה מעכשיו, כיוון שיש שלוש סוגים בעם ישראל. בצדיקים גמורים, יש בינונים, ויש לא טובים. הצדיקים גמורים זה כנגד חיילות של בית דוד. למה? מי היה יוצא למלחמה אצל דוד המלך? שדוד המלך לא היה בוחר אחד אחד, שהוא כולך יפה רעייתי ומום אין בך. הכהן היה עומד ואומר, כהן משוח מלחמה, מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו? מה הבעיה, אומר הירושלמי? הוא לא שם מזוזה, זה יכול להפריע לו בין ימות או מלחמה. תארו לכם איזה דבר. זה עכשיו מזכיר אותנו שאנחנו צריכים, אנחנו גם יוצאים לקרב ביום, ביום שבת הקרוב. זה מלחמה. השטן בא עם כל העתיקים, הוא מכין את הכל. בין ימות או מלחמה, אם יש איזה בית בלי מזוזה, או חדר בלי מזוזה, או פתח שחיה בלי מזוזה, או מזוזה לא קשרה, אז ושלום. אחר כך נהיה איש אשר נטע כרם ולא חיללו, מעשר שני. אחר כך נהיה איש אשר הרס אישה ולא לקחה, שזה לבד יכול לגרום לו בין ימות או מלחמה. זה לא נגמר, בסוף אומר, מהאיש הירא ורך הלבב ילך לישוב לביתו, ולא ימאס את לבב אחד כלבבו. אומר המאר שזה צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר בראש השנה. אחר כך יש מעלות בית חורון. מה זה מעלות בית חורון? ידוע, תמיד יש עלייה ויש גם ירידה. הכביש שיש שם עלייה, אז אתה יכול להגיד למישהו, אני עליתי בכביש, הוא אומר, אבל אני ירדתי בכביש, ואין מחלוקת ביניהם. זה בא מצפון, וזה בא מדרום. אז זה בינוני. הבינוני עושה מצווה מכאן, ואחר עושה עבירה מכאן, עולה מכאן, ויורד מכאן, לא עליכם. אבל יש השלישי, זה כבש, שמשמור, זה לא יודע לעשות טוב, אין לו מצוות. אחר תרגמו אמרנה. אבל כולם נזכרים בזכירה אחת, כולם נידונים ביום הזה, הוא יום ראש השנה. רבותיי, התפילה העיקרית שלנו בראש השנה, וזה לא רק בראש השנה, בכל עשרת ימי תשובה, ושהכל בנוי עליה, בכל הספרים הקדושים, כבר אלף שנה מדברים על זה, זה התפילה, זוכרנו לחיים, מלך חפץ וחיים, כותבנו בספר חיים למענך אלוהים חיים. ונחלקו הראשונים בביאור התפילה הזאת, האם התפילה מדברת על חיים בעולם הזה או על חיים בעולם הבא? בגדולי הראשונים יש מערכה לקראת מערכה. יש סוברים שזה מדובר על חיי העולם הזה, אם מי שיהיה שימות, הרי שחוקים עליהם, על אבן ועוד ומה, לא ראינו צדיקים ומורים שמתו השנה? אז מה, הם נכתבו בספרם של רשעים והכתב בהריתה? מה, הם לא נכתבו לחיים בראש השנה? אלא ודאי מוכרח אתה לומר שהמדובר הוא על חיי העולם הבא ולא על חיי העולם הזה. ויש שיטת הרמב"ן ועוד איתו, ולמעשה כך סובר רבנו האר"י, שהתפילה הזו מדברת גם על חיי העולם הזה וגם על חיי העולם הבא. וחציה מדברת על הנשמה וחציה מדברת על הגוף. כך כתב גם הגאון הבן איש חי, שיכוון זוכרנו לחיים מלך חפץ בחיים על הנשמה, שתיזכר בספר חיים. ואילו הספר כותבנו בספר חיים למענת אלוהים חיים, זה כתיבה מדבר על הגוף. אבל עדיין צריך להבין את כל המהלך הזה של כתיבה לחיים באריכות ימים. יש לנו גמרא מפורשת במסכת יומא, שם בדף פ' ו', הגמרא גם בעמוד א', גם בעמוד ב', מביאה המון מאמרים בשם התנאים על מעלת התשובה וגם איך צריכה להיות התשובה, והכל מפסוקים. דבר ידוע, שום חכם לא יכול לחדש ולהמציא שום דבר מדעתו בלי מקור בפסוק. הראשון שדיבר בזה על הפסוק, תיכתב זאת לדור אחרון ועם נברא יהלל יה, שמכאן נלמד מה זה המעלה, איזה מתנה גדולה נתן לנו הקדוש ברוך הוא בראש השנה. ובאמת, אם זה לא היה יום דין, יום שבו אנחנו עומדים במשפט, היינו צריכים לרקוד בשמחה ביום הזה. תראו מה כותב בעל הטורים בהלכות יום הכיפורים, שבערב יום הכיפורים אפשר לאכול ולשתות. שם כתב רבי יעקב על הטורים, מעשה בחיית אחד. מביא בשם מדרש שמעשה בחיית אחד שהלך בערב יום הכיפורים לשוק לקנות דגים, ולא היה אותו יום, לא היה דגים בים, נגמרו כל הדגים בים. והדייגים עמלו ועבדו קשות עד שיצא דג אחד, דג משובח, וכולם עטו עליו, כל אחד אמר, אני הייתי פה, אני ראשון, תן לי את זה, אני אשלם לך. אמר רבותיי, תפסיקו לריב ואל תצחקו איתי, אני מוכר אותו במחירה. אבל אני מוכר אותו במחירה פומבית, והיה מי שירבה במחיר זה יהיה שלו. וכן היה, הוא מחר, והיו שם איזה 30-40 איש גויים ולהבדיל יהודים, עד שהחיית הזה קנה אותו ב6 זהובים, 6 לירות זהב את הדג, ולקח אותו לביתו. ובין האנשים שהיו שם שבאו לקנות היה הטבח של המלך, השף שלו, שבא לקנות למלך דג, וחזר בידיים ריקות למלך. שמע המלך וכעס עליו, אמר לו, איפה אין דגים? הוא אומר, אין דגים. הוא אומר, מה זה אין? תלך לים, תלך לדייגים, תלך איפה שיהיה, תביא לי, מאיפה שלא יהיה. אמר לו, אין, לא יצא מהים היום, רק דג אחד. ואז תביא אותו. אומר, כבר קנו אותו. מי קנה אותו? מה קנו אותו? מכרו אותו מחירה פומבית? בכמה? אז תקנה. אמר, לא, 6 זהובים. 6 זהובים? מי קנה את זה? אמר לו יהודי, תביא אותו לכאן עכשיו. הלך והביא את היהודי. שאל אותו המלך, האם אתה קנית דג היום? לא, כן, כמה שילמת עליו? לא, 6 זהובים. אמרו, במה אתה מוציא כזה ממון? הון עתק. זה אפשר לקנות בניין, אולי את כל הארמונות חן? אם גם מה שהם מתכננים לבנות להרחיב בשישה זהובים האלה. מה אתה מוציא על כל זה? השיב לו אדוני המלך, שימו לב מה התשובה הייתה שם. יום אחד יש לנו בשנה שנתן לנו אותו הקדוש ברוך הוא, שהוא יום הכיפורים, והבטיח לנו כי ביום הזה יכפר עליכם ותאר אתכם וכל מכותיכם לפני אדוני תתעלו. ואנחנו ששים ושמחים שהיום הזה הגיע, ומצווים לאכול ולשתות ולשמוח ביום הזה. וכן אנחנו מצווים לשמוח, אני הוצאתי מכיסי שישה זהובים וקניתי את הדג הזה כדי לאכול ולשתות ולשמוח. שומע כך המלך, מיד קרא לשר האוצר שלו, מילא לו כיס מלא זהובים וזהב וכסף ושלח אותו לביתו בשמחה רבה. כותב לו יעקב על התורים, ניכר למה לאדם קרא צריך לשמוח בערב יום הכיפורים ולאכול ולשתות. אז יוצא שבמקור, וגם נסתכל כל המאמרים, גם הירושלמי, הירושלמי מביא למסכת ראש השנה שאסור בראש השנה להיות עצב. משם כל המקור שצריך להיזהר ולישון, דמיך בראשה לשתה, דמיך זה מזלק ולשתה, ושאדם אסור לו לפעוס, ואפילו כתוב בירושלמי שאם השנה ראשה לשתה, שהכל עיבה עם הכל, השמש מכוסה, כל השנה היא כזאת. קרירה, כולי שתה קרירה. אבל אם ראשה לשתה חמימה, כולי שתה חמימה. הפרשים אומנם תפסו את זה בדרש, הכוונה אם בראש השנה אדם מרגיש התעוררות, והוא חי, והוא מתפלל, והוא זועק, והוא מכוון בתפילה, אז השנה תהיה מוצלחת. אבל אם חס ושלום להפך, כי הכל הולך על הראש. אז שמה, ירושלמי אומר, זה בדרך כלל של גויים שיש להם משפט, עושים שחורים, ומתפתחים שחורים, מתאבדים, מגלגים שערם, ומבזים את ציפורנם, ולא מחפשים את בגדיהם, ועוקפים אבדים ושפופים. אבל ישראל לא כן! אנחנו בטוחים בקדוש ברוך הוא, בחסדי אבות ראשונים, אנחנו בטוחים, ואנחנו באים לבית הכנסת ואוכלים ושותים ומתרחצים ומחליפים את הבגדים ועושים את כל מה שצריך לעשות כדי לעבוד את השם. אנחנו יודעים שיוציא לאור משפטנו, כי בטוחים אנחנו וסמוכים על רוב רחמיו. אז מכאן ראינו שהשנאה היא גדולה בימים האלה, אבל כנגד זה יש אימת הדין. מי יכול לצאת זכאי בדין? מי יכול לומר אני זיכיתי לבי? בפרט מה שאנחנו רואים, מה שקורה במשך השנה, כל מיני אסונות, כל מיני מקרים רעים שהשם ישמרנו ויצילנו, מבית ומחוץ, ברוחניות ובגשמיות, כמה נפשות נופלות, כמה בחורים נועליכם יוצאים לתרבות העם, כמה משפחות נהרסות, כמה שלום בית נשבר, כמה פרנסה נהיית קשה, כמה נהיה מוצפה יסדה בדור האחרון, מיום ליום, אנחנו יורדים ומדרדרים. זה מדהיג. וכל זה נכתב בראש השנה, מה יהיה? הכל נרשם שם לפניו. אז אנחנו צריכים לבוא בפחד, אבל יש לנו. מצאתי בגמרא דבר מדהים, מעשה במדרש, מובן במדרש תהילים, הגמרא ביומא פבב שם מדברת שגדולה התשובה שמגעת על כיסא הכבוד, גדולה התשובה שמאריכים עבר שנותיו של אדם, גדולה התשובה שאפילו רפואה מביאה רפואה לעולם, לא רק לאיש הזה שמתפלל, אלא גם לשאר החולים בעולם. התשובה מביאה להם רפואה שנאמר ארפה משובתם אוהבים לדבר. גדולה התשובה שמאריכה ימר שנותיו של אדם, ועוד מאוד מאוד מאוד. אבל בתהילים, במדרש תהילים, בקוף ב' יש משהו מדהים. על הפסוק תיקנתם זאת לדור אחרון ועל נברא יעלל ים. נקרא לכם את לשון המדרש. מי זה תיקנתם זאת? אומר אלו הדורות האחרונים שהם כמתים במעשיהם. זה בדיוק עלינו. דורות כמו שלנו, שכבר יש אדישות, פעם היה אלול, היית הולך ברחוב, אתה מרגיש שהכביש בוער, האנשים בפחד, אתה נכנס לבית הכנסת, אתה רואה הקירות של בתי הכנסת בוחות. היום אתה לא מרגיש את זה. ולזה אומר, מכוון כאן המדרש. תיקרתם זאת לדור האחרון, אלו הדורות שהם כמתים במעשיהם. אבל, שמעות האבל, באים ומתפללים בראש השנה וביום הכיפורים ועושים תשובה. אומר עליהם נאמר, והעם נברא יהלל יה, עושה אותם הקדוש ברוך הוא כבריאה חדשה, נותן להם נשמה חדשה. זאת אומרת, הם היו מתים. בוא נגיד כך, במילים אחרות, הבן אדם עבר את כל השנה, עבר את כל חודש אלול, בלי שום התעוררות, סליחות, אז הוא דקלם פה, קנה איזה קלטת שם, ואמר איזה פעילות, ואולי גם לבית הכנסת נתנו לו להשאיר שם איזה חתיכת פעילות, וזה היום נהיה סליחות כאילו זה זמר, אדם יש לו עבונות, הוא שר, זה דבר חדש, זה עוד לא היה בהיסטוריה. זה כאן אדם שיש לו עבונות, הוא בוכה, כאן הוא שר. והוא בא בראש השנה, ומה קורה איתו? אומר המדרש, ובאים ומתפללים בראש השנה וביום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא נותן להם נשמה חדשה ובורא אותה מחדש, שנאמר תיקרתם זאת לדור אחרון. למה? כל הנבואות וכל הדברים שנאמרו על הדור האחרון בהתבדלים שהחוץ פייסגל וכו' וכו' וכו', בסוף אומר, ועם נברא יהלל יה. נברא, בריאה חדשה, יוצא מבית הכנסת איש חדש. ובוא נגיד, הסיכוי שלו היה להיכתב בספר חיים היה אפס. הוא נכנס לבית הכנסת בערב ראש השנה, אין שום סיכוי. האיש הזה ימות, חס ושלום, אותה שנה. והנה, התפלל והתעורר בבית הכנסת, ושב בתשובה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה מקבל כרטיס חדש, חיים אנשים. והעם נברא, יהלל יה. בורא אותו בריאה חדשה, והפה הגדול על המילה תיקנתם זאת, תיקנתם מכאן לכאן המדרש. כותבנו בספר חיים, בא הקדוש ברוך הוא וכותב אותנו בספר חיים, תיקנתם זאת לדור אחרון. אומר המדרש, אבל, שוב סליחה, אני חוזר לדברי הגמרא. דברי הגמרא שם, גדולה תשובה שדוחה לא תעשה שבתורה. מה לא תעשה שבתורה? מה את הגמרא בפרק פלאים? שנאמר לאמור, הן ישלח איש את אשתו, והלכה והייתה לאיש אחר, לא יוכל בעלה הראשון אשר שיבחה לשוב לקחת אחרי אשר הוא תמע. מה פירוש התורה אומרת? שאם אדם לא עלינו גירש את אשתו, ואשתו הלכה וניסית לאיש אחר. הלכה והייתה, והייתה, זה לשון קידושין, כמו ביציאה והייתה. אז קיבלה קידושין לאחר והתחתנה עם האיש השני, והתגרשה מהשני, רוצה לחזור לראשון, לא יכולה. שנאמר לישוב עלה הראשון אשר שבלחה, לשוב וקחתה אחרי אשר הוא תומע. אומרת, הגמרא, הרי יש פה קושיה, אנחנו כבר יכול להיקרים אישה. לא הוא כבר יכול להיקרא הקדוש ברוך הוא גבר האיש, חתן. איפה אנחנו רואים את זה? תראה מה אומרים בחתונה, לוקחים את הכוס, הברכה הראשונה, גפן, ואחרי זה שגידי שמצות המציבנו על העריות, ועשה לנו את הארוסות, והתיר לנו את הנשאות, לנו על ידי מופע וקידושים, ברוך אתה השם מקדש עמו ישראל. הוא החתן ואנחנו עם ישראל הקלה על ידי חופה וקידושים. והנורא אומרת איפה החופה? זה שקפה עליהם הר כגיגית, שהר סיני היה מלמעלה, עשה אותו כחופה. והקידושים זה שתי הלוחות שנתן לנו את הלוחות. לכן מובן קודם חופה ואחר קידושים. אבל מי שבדרך כלל קידושים זה לפני החופה, קודם אומר לה הרי את מקודשת, אחר כך אני לא אוהב שבא מרחות כתובה לשבע ברכות, אבל כאן הקדים חופה לקידושין. הרב אומר, מפני שככה היה בהר סיני. קודם כל, הוא שם לנו את הכפה עליהם הכגיגית, ואחרי 40 יום יורד משה רבנו מן ההר עם עם הקידושים. אמנם נשברו הלוחות, אבל ביום הכיפורים קיבלנו לוחות חדשות, לוחות שניות. אז חופה לקידושים. עכשיו הקדוש ברוך הוא קבע חוד, הוא המען שלנו, הוא זרק אותנו, הוא גירש אותנו מבית המקדש, אחרי בית המקדש, ופיזר אותנו בדומות העולם, ואנחנו חתנו ועבדנו עבודה זרה, זה כמו אישה שעזבה עם בנה ואחר והייתה לאיש אחר, כי זה בדיוק אותו דבר. והנביא ירמיה צועק על זה, יש פסוקים בליסטות שמדברים על זה, כי על כל גבעה עד צועה זונה, מה זה, מה זה הזנות הזאת, חס ושלום? זה עבודה זרה שהם עבדו, זה כאילו בגדו, בקדוש ברוך הוא. עכשיו אנחנו עוזרים בתשובה ויוצאים חזרה, מי יודע מי אנחנו? והיינו בבית ראשון, בבית שני, מה עבדנו עבודה זרה, מה לא עשינו, אף אחד לא יודע. מי יודע מה אנחנו? רב חידה, אדם שלום, תראה בתפילה שהוא כותב ביום הכיפורים, לומר אותה לפני מנחה של יום כיפור, שם הרב חידה אומר, ואין יודע אם זוהי ביאה, זוהי שיבה, אף אחד מאיתנו לא יודע כמה גלגולים עברו עליו, ואם זה הגלגול האחרון די סופי, יותר אני לא מביא גלגול, או שיש אחרי זה עוד סיבוב, סיבוב ראשון, סיבוב שני, ויש רבנו הרי כותב שהיה אחד שהגיע עד 256 גלגולים. 256 פעם לכל העולם, אתם יודעים מה זה. ואין צער כמו צער הגלגול, עד שהנשמה מבקשת גיהינם ולא גלגול. זה באמת קשה היום לחיות בעולם הזה, להתמודד עם כל היצר, להתמודד עם כל הבעיות שיש בחוץ, זה קשה מאוד. אז אומר, עכשיו לא יודע איזו ידיעה, איזו ישיבה. אז אנחנו, יש לנו דין של אישה שלך, והייתה לאיש אחר, ועכשיו חוזרת. איך הקדוש ברוך הוא מחזיר אותנו חזרה? למור אני שלח איש, מה משיבה לתורה? גדולה תשובה שדוחה את לא תעשה שבתורה. הקדוש ברוך הוא אומר, אין בעיה. המצוות התשובה היא יותר גדולה מעליו. כאילו אני מוכן חלילה לעבור על הלב, ואני מחזיר אתכם אליי, שובו אליי והשובה עליכם, ולמה בגלל התשובה? אבל ראיתי שהמפרשים שאלו את זה, והיה אחד גדול. מעשה צריך לומר דבר בשם אומרו. שמעתי את זה פעם, לפני למעלה מ-40 שנה, מפי ראש הישיבה, רבנו עזרא עטיה, זכר צדיק לברכה. שאמר את זה בשם רבו הרב מרדכי לבטון, היה אחד גדול בסוריה, גדולי הרבנים שם, גאון עצום ששמו היה הרב מרדכי לבטון, היה איש אלוקי. הוא גם קצת בקושי הזאת, והוא תראה צדירות, יש פסוק, אל אנוכי ולא איש. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אלוהים, אני לא איש. הוא אומר, על מה הפסוק חוזר אלו, אל אנוכי ולא איש? ושאל הפסוק הזה, למור הן שלח איש את אשתו, הנה זה איש גירש את אשתו, ויכול לקחת אותה אחרי שהיא נישאת פעם שנייה. אומר הקדוש ברוך הוא, אבל אני אלוקים, אני לא איש. אין לי דין קידושין כמו שיש אצל השאר, אז אל תדאגו, אני מחזיר אתכם. אני יכול לחזור עליכם, ואני יכול להחזיר אתכם אליי. וכן אל אנוכי ולא איש. והוא אומר, מה הפירוש? אז מה אין אנוכי ולא איש? אז מה, מותר לו? אבל גם הקדוש ברוך הוא שומר מצוות. הגמרא אומר, הקדוש ברוך הוא מניח תפילין. הקדוש ברוך הוא שומר שבת. עובדה, למה אנחנו שומרים שבת? וינח ביום השביעי. אז מה אין אנוכי ולא איש? אלא הכוונה, הוא מסביר ביאור עמוק מאוד. אלוקים לא משתנה. אין אצלו שינויים, אני השם לא שניתי, אין אצלו פתאום הוא כועס, פתאום הוא צוחק. זה לא זה, זה יש מידת הדין שעומדת לידו, שהיא זועמת. יש מידת הרחמים שבאה לידו. אבל הוא, הפסוק אומר, אני השם לא שניתי, וככה אומר פרשת בלם. אפילו בנעם הרשע ידע את זה, לא איש אל מחזר, הוא בן אדם והתנחם. הוא אמר ולא יעשה, ודיבר ולא יקימנה. אז אומר הקדוש ברוך הוא, למה אישה שהיא הלכה, אז אתם השתניתם, אתם עשיתם מה שעשיתם, אני לא השתניתי, כמעט שלא השתניתי, עכשיו כשגרש מגרש את אשתו, שוכח אותה לחלוטין, ואחרי הגט לא רוצה לשמוע עליה יותר. אבל הקדוש ברוך הוא זה לא היה ככה, הוא גירש אותנו, הוא גירש אותנו, הוא כעס עלינו בשביל להעניש אותנו שנשוב למותיו. אז אל אנוכי ולא איש, הוא עשה את זה בשביל שנחזור. מראש הוא עשה את זה בשביל שנחזור. אז זה לא כמו איש רגיל, איש מן השורה. וכאן רואים כמה מעלת התשובה היא גדולה וכמה היא חשובה. יוצא שזה פנים חדשות. ככה מדרש אומר שיום הכיפורים זה פנים חדשות. למה? הרי אפילו השטן לא מכיר את ישראל. שהוא בא לקטרג על ישראל, אז הוא בא ביום כיפור לבית הכנסת, הוא בא לקטרג עליהם, רואה אותם דומים למלאכים, לא עושים לבנים ועטופים לבנים, ולא אוכלים ולא שותים כמו המלאכים, וחולצים נעליהם כמו המלאכים. מלאך אין לו נעליים, שם נעלך מעל רגליך, אין לו מנעלים. ורואים אותם כמו ומתפללים ולומדים ומתפללים חמש תפילות, אומר זה לא הם. אומר המדרש, אומר השטן, פנים חדשות עליך, זה לא האיש הזה, זה איש אחר. ברגע שהוא נהיה איש אחר, כל מה שנחזר עליו הכל יתבטל. אז מה יוצא? שהכל לא תלוי אלא בתשובה. על זה שאדם שם בתשובה, בתשובה אמיתית מכל הלב, והוא בא ומשנה את רחב לחלוטין, אז הוא זוכה שהקדוש ברוך הוא קורא על גזר דינו ונותן לו חיים חדשים, חיים מחודשים. אבל מה זה תשובה, רבותיי? הרבה מאיתנו חושבים שתשובה זה לשמור שבת, או תשובה זה להתפלל שלוש תפילות ביום כמו שצריך. והאמת שגם אתה צריך לחזור בתשובה. אתה רואה מה שקורה בזמן האחרון, העייפות, מתי הולכים להתפלל, תפילת שחרית, תפילת ערבית, תפילת מנחה, והקריאת שמה, איך הוא מתפלל קריאת שמה, מה עם קריאת שמה דאורייתא, שזה מצוות עשה מהתורה, איך אדם מבטל מצוות עשה מהתורה של קריאת שמה? טוב, נברך התחילה, צריך להיזהר בזה. על זה אמר השייח, הפסוק במשנה, עד מתי העצרת תשכב, מתי תקום בצהריים, מעט שינות, מעט תנומות, מעט חיבות ידיים נשכב. מה פירוש עד מתי העצרת תשכב? אומר על זה, העצרת בלילה הוא לא הולך לישון. מסתובב, עולה ברחובות, רואה מי יצא, מי נכנס, תלפל להוא, תדבר עם ההוא, מציץ שם בעיתון, קשקש פה, פותח איזה ספר, קורא כמה שורות, שלהגיע את המצפון, שכאילו אני למדתי היום מרמד עצמו. אומר לו, לך לישון. אומר, לא, לא בא לישנן. אומר לו, עד מתי ארצה? תשכב. עד מתי ארצה? אתה מסתובב בתחילת הלילה. לך לישון. למה אם תאמר, אכפת לך? אומר הפסוק, מתי תקום? בצהריים? אתה צריך לחשוב עכשיו מה יקרה מחר או בוקר. איפה תפלל תפילת שחרית? מתי תאמר את קריאת שמע? וזה היה, סיפרתי פעם, בכמה הזדמנויות, היה לנו בישיבת תורת יוסף לפני עשרות שנים, היה יהודי אחד, ירא אלוקים, הוא היה אחד הגבאים של הישיבה. ממש, ירא אלוקים ושר מרע, צדיק, יסוד עולם. שהוא היה דואג לישיבה, לכלכלה שלה, והוא היה סוחר גדול. קראו לו, שמו היה יום טוב פוליטי, אלאות של רבנו בטורקיה, היו קוראים לילד כדי שיחיה, שנולד שם רבנו. כך היה שמו, רבנו יום טוב פוליטי. הוא היה איש צדיק וחסיד ואלוקים. הוא היה מוסר עצמו על כל מצווה ומצווה. אמר לנו פעם, ככה בשיחה במסדרון, אצלנו בטורקיה היו אומרים שלושה דברים תעשה מוקדם. תישן מוקדם, תקום מוקדם, תתחתן מוקדם. אומר, תישן מוקדם, תוכל לקום מוקדם. תתחתן מוקדם, מהר תהיה אבא ומהר תהיה סבא, ותראה צאצאים, ערך החיים יותר איכותיים. כי אדם רצה להתחתן, ורצה באים לו ילדים, ואחר כך הילדים האלה מתחתנים עם ילדים אחרים, בואו, כמה צער. ועד שהוא נהיה סבא, כבר לא יכול ליהנות מהנכדים, אז איזה טעם יש בזה. אבל כשאדם עושה כל דבר זריז, מה הרעיון? לעשות כל דבר זריז. כי זריז ונזכר, אז זה צריך להיזהר בזה. אומר הרמב״ם, אני חוזר לדברי הרמב״ם, ואני אקרא לכם את לשונו. אל תאמר, אומר הרמב״ם, שצריך לשוב בתשובה מעבירות חמורות כגון זנות, גזל וגנבה. אומר הרמב״ם, לא, זה ודאי שאדם אסור לעשות. זה עבירות שכתובות אפילו בעשרת הדיברות, זה פשוט. או עבירות שכתובות בתורה, יעלה על הדעת שאדם יעשה עבירה שכתובה בתורה, לא על זה. אומר הרמב״ם, מה כן אנחנו צריכים לעשות בתשובה בימים האלה? משיב הרמב״ם, על דעות רעות. תראו מה זה, דעות רעות וכוזבות. אדם שמאזין לרדיו ושומע את החדשות כל הזמן בפרפרים וטוחנים לנו את השכל וכל הזמן כוחי ועוצם ידי כאילו חס ושלום אין אלוקות ואין הנהגה בשמיים והרי אנחנו כולנו מאמינים ועומדים שבראש השנה הכל נגזר מי יהיה בשלטון, מי לא יהיה בשלטון ומה יעשה זה שבשלטון הכל נכתב בראש השנה. בראש השנה יכתבון, וביום צום הכיפורים יחתמון. זה דעות כוזבות, מזה צריך לשוב בתשובה. תראו הרמב״ם כמה היה מקפיד על עניין דעות. הוא כותב הרמב״ם על המעשה שהיה בזמנו ששלחו לו מעיר אחת שאלה. אחרי אין אחת שלחו לו שאלה, יש תשובות הרמב״ם מדעות. שלחו לו שאלה, מאיפה יש ראיה מהתורה שיש תניית המתים שכתובה בתורה? אנחנו רוצים ראיה. הרמב״ם במקום לענות להם, והרמב״ם זה סבל הסבלנות, זה סבל העריכות הפיים. כמי שנקרא את ההיסטוריה על הרמב״ם, מה שהוא עבר, איזה צרות ואיסורים, ואיך הוא החזיק מעמד וכל וכמה נדג הוא היה בקורדובה משם הלך למרוקו ממרוקו הוא ברח והגיע לאירופה ומשם הגיע לארץ ישראל לארץ ישראל הוא ברח בסוף ירד למצרים ושם נפטר מה עבר עליו כמה תפוחות ולא שינה לא כותב שמימיו לא שינה שום דבר בהנהגותיו ולא היה יום אחד יש לו מצב רוח, יום אחד אין לו מצב רוח. אותו מצב רוח, אותה הנהגה כל הימים, אומר משקל בתורה עד יומו האחרון, אומר רוב שעבד את השם, והיה לומד תורה, נעשה תש כוח, שבסוף ימיו לא היה לו כוח להניח תפילין, והיינו צריכים אנחנו להניח לו את התפילין. כלומר זה היה הנבא. אז הרמב״ם אומר, תיזהר מדעות כוזבות ומדעות רעות. תראו מה שחזון איש כותב. חזון איש כותב שתברח מהעם הארץ, תברח מהבעל הבית, שבהכרח שדעתו היא הפך מהתורה. ולכן כתבו המפרשים, מה זה אם לבן גרתי באחר הדעת הרשי במקום אומר, אם לבן גרתי ותריג מצוות שמרתי. ולא למדתי, ממשיך רש"י, ולא למדתי מעשר הרעים. זאת אומרת, פירוש, שמרת את זה על מצוות, בטח שלא למדת. אלא, כלומר, יש מדרש שאומר שאם אדם נמצא פעם בדרך, או נמצא באיזה עיר ויישוב, הוא רוצה לדעת מה הלכה, מה עושים, זה מותר או אסור. אז יש, אומרים, תשען עם הארץ. ומה שהוא יגיד לך, תעשה הפוך. אם הוא אמר לך זה מותר, זה אסור. אם הוא אמר לך זה אסור, זה מותר. אומר יעקב אבינו עליו השלום, הלך לבית לבן, עם לבן גרתי, ותרק מצוות שמרתי. הוא מודיע לעשיו שמן, תאמר שאני הייתי צריך, באיזה דבר שלא ידעתי, הייתי צריך לשאול את לבן כדי לעשות הפוך, ולא למדתי ממעשיו הרעים. דומה לזה יש דבר מדהים. ביום הכיפורים, מה היה הכהן הגדול מבקש שאני נכנס לפני ולפנים? תפילה קצרה. שנה שיתנו עצי השדה את נובתן. שנה שלא תפיל אישה את פרי בטנה. שנה שלא יצטרכו עמך בית ישראל זה בפרנסה זה לזה. ולא לעם אחר. ושראית המפרשים שאוהבים מה, הפועל הגדול היה לא בא לבקש, רק שלא יצטרכו את הפרנסה זה לזה, מה זה זה לזה ולא לעם אחר. מה הרעיון שהיה צריך לבקש את זה לפני ולפנים? יש בקשות הרבה יותר חשובות ונראות יותר תקופות שראוי לומר אותן. זה תפילה קצרה, כולה שלוש ארבע שורות. אלא ההסבר הוא מה זה לזה, שלפעמים כשדנים בן אדם בשמיים ודנים אותו במעלה, אז הוא אומר בכתרי, והאיש הזה היום קם מאוחר, הלך להתפלל בשעה שמונה. והאיש הזה היום לא למד תורה רק חצי שעה. אז אין לו טענה, תושים אותו, אלו, בואי אלה, למה היום? אומר, מה אתה רוצה ממני? אני קמתי בשעה שמונה, השכן שלי קם בשעה תשע. ויש לי שכן אחר שבכלל לא קם בתפילה היום. אתה אומר לי, למה למדתי חצי שעה? ההוא בא ולמד רק חמש דקות. אז פירוש שיצטרכו עמך ישראל זה לזה, שתופשים בן אדם לעבירה, אומר, אתה תופש כבר עבירה כזאת, טול כסה מבין שיניך, טול קורה מבין עיניך. אומר, לא, יהיה רצון שכולם יהיו צדיקים, שבו יצטרכו להביא לעיות ממישהו אחר שיותר גרוע ממני. ולא לעם אחר, אותו דבר. בא וראה שאתן ואומר, תראה יהודים חס ושלום רוצחים ועושים זה, אומר לנו מיכאל שר הגדול, מה אתה רוצה מהיהודים? בוא נראה לך את הצרפתים, בוא נראה לך את האמריקאים, בוא נראה לך את ההודים, בוא נראה לך את העיראקים, שם העובדים כל יום מהמשטחה. זה אמרו כמו זבובים נופלים. וכן, הוא אומר, יש אנסים, בוא נראה לך שם איזה אנסים יש. פה יש גנבים, בוא נראה ברומניה כמה גנבים יש. אז על כל איזה דבר אפשר למצוא איזה אומה שהיא הרבה יותר גרועה. אומר הכהן הגדול, אני לא רוצה את זה. שנה שלא יצטרכו עמך בית ישראל זה לזה. ואני לא רוצה שיהיה לעם אחר גם, אלא שנהיה צדיקים מצד עצמנו. כמו שהגמרא אומרת, צדיק מעצמו, רשע מחברו. יש אדם שהוא נקרא צדיק. ביחס לעצמו הוא נקרא צדיק. אבל כשאתה משווה אותו לצדיק, אתה מביא צדיק אחר, מושיב לידו, זה רשע מחברו. אז זה הייתי זוכר שראש ישיבה היה צוחק על אלה שהולכים להצטלם עם רבנים, אומר, טיפש, מזכירים את עוונותיך. הוא אומר, למה? אולי תצטלם עם שחקן כדורגל, זה אולי טוב. למה? תגיד, הוא לא מתפלל, אתה מתפלל, אבל תצטלם ליד רעב, זה גאון גדול, למד 40 פעם את הש"ס, ואתה אפילו מסכת אחת לא למדת. אז אתה מזכיר את עוונותיך. כמו שאמרה הצרפית לאליהו הנביא, הנה באת אליי היום להזכיר עווני, מה היא אומרת לו, עד היום ישבתי בשקט בשעננה, במנוחה ובשלווה. מיום שבאת אליי הביתה התחילו לי הצרות. למה? כי המקטרג עושה השוואות. תראו אותה ותראו את אליהו, באת אליי להזכיר עווני. אז אנחנו צריכים להיות צדיקים מצד עצמנו. אז אני חוזר לדברי הרמב״ם. הרמב״ם אומר ועוד להיזהר וישוב בתשובה מהכעס שלא יכעס ומהאיבה שיותר משנאה. איבה זה האבא של השנאה, שנאה זו התוצאה, אבל האיבה יש לו איבה, הוא אנטי כזה, כל דבר הוא אנטי. אויב זה לשון איבה, אז האיבה מהאיבה מכל דבר, לדחות כל דבר, מזה צריך לשוב בתשובה. ומהקנאה, ועוד מה אומר הרמב״ם, ומההיתון. בדיחות, ולצדות. זה לצערנו פוסק גם במחנה שלנו. יש היום שלשמור, עשו לנשים, למדו את זה מהגויים, אני לא יודע שזה איזה שם בלטינית. עושים, יש איזו אישה שהיא מבדרת את הנשים, מצחיקה אותם, והכל על פי התורה. אפשר להיות נבל ברשות התורה. ואומרות, מה יש בזה? בסך הכל משמחת הנשים, אבל מה? זה לקחת איזה דבר ולצחוק ולהצחיק עליו. עושים חמה זה עושה. איפה מה שהגמרא אומרת, יום שחרב, אמר לי חנן, יום שחרב את המקדש אסור לאדם שמלא שחוק פי. תרש לקיש מאותו יום ששמע את זה מפי רבי יוחנן, לא שחק מהעולם. זאת ועוד, לא רק בגלל, הרמב״ם כותב שלא רק בגלל שחרב את המקדש, גם לפני שחרב את המקדש היה אסור למלא שחוק, ולא למלא שחוק פי בעולם הזה, באופן כללי. למה? כי האדם לא נברא בשביל לצחוק. נבראנו שנעבוד את בוראו. אז מותר לפעמים שהוא בצער, קצת רוצה להשיח את צערו, או למשל לפני חתן וכלה, אז אמרו, אומרים מילי בטיחותה, או ביום שמחה, להיות שמח קצת, אבל לא לחפש את זה כשיטה וכדרך. כמו שהרמב"ם אומר, מההיתול, לחזור בתשובה מההיתול, אחר כך ומרדיפת הממון, לא בעיות, רדיפת הממון, ורדיפת הכבוד, כשאדם מחפש ממון או מחפש כבוד, על זה צריך לשוב בתשובה, הוא מאהבת המאכלים, והם קשים ביותר, אומר הרמב"ם. זה יותר קשה לשוב בתשובה מזה מאשר מעבירות דאורייתא שהוא מנע לפני כן. ועל זה אמר גדולה תשובה, זה גדולה תשובה. כשאדם מקבל עליו אפילו דבר אחד, כתב אדם מבינה, ונוח לו לאדם, אומר, להתענות כל ימיו מלתקן מידה אחת. יכול לשבת 70 שנה בתענית, אבל לתקן מידה אחת. ידוע שמסופר שהיה בזמן הגאון מבינה, היה יהודי אחד בעיר בעינה, שהוא כותב רוחם מגלוזי, שהיהודי הזה היה צם שבוע שלם. היה צם ממוצאי שבת עד יום שישי בערב. וזה נקרא תענית הפסקה. והוא היה כל ימי החול בתענית, ובכניסת, אחרי כניסת שבת, היה מתפלל עושה קבלת שבת, מתפלל ערבית, בבית, והיו באים מאות אנשים מהעיר עומדים בתור לשמוע את הקידוש שלו ולקבל ממנו ברכה. והגאון מבינה סיפרו לו את הסיפור הזה. הוא טהר קנקנו של האיש, לדעת אם הוא באמת בעל מדרגה כזו חשובה, שהוא עובד את השם ודבק כל כך באלוקות, שהוא מואס בכל המאכלים והתענוגים בענייני החומר כל השבוע. אבל אדם מבין להבין שיש פה איזה בעיה. יום אחד קרא לו ואמר לו שיפסיק עם התעניות, לא שמע בקולו. לא שמע בקולו. והגאון ידע למה הוא אמר לו את זה, שמות ההמשך. עד שיום אחד הוציא אדם מבין להודעה לתלמידים שלו שהם לא ילכו לקבל ממנו ברכה בליל שבת. אל תלכו אליו. ובערב שבת רחיקה שיבואו ולא באו, באו איזה החברים שלו, המכרים שלו, החסידים שלו, איך שתקרא לזה. אבל אותם ששמעו בקולו של הגאון לא הגיעו, והאיש הזה נפטר באותו ליל שבת מת. אחרי זה ששמע הגאון מבינה, אמר אני הצלתי לו את העולם הבא שלו. כי כל מה שהיה לו כוח לעצוב כל השבוע, הוא היה חושב על זה איזה כבוד יהיה לי בסוף השבוע שיבואו לקבל ממני ברכה. כמה גדול אני אהיה וענק אני אהיה. וכל הצום שלו הלך לסתנה אחת. שמה שהגמרא אומרת, היה בעת אליו דייתי בתעניתה לכל כלבה שירותו. רבנו הרי אומר שכבי החול הוא מקריב את האוכל שהוא חוסך לכלב, זה פלוני על סמכני מרשם. אז יוצא שלפעמים אדם עושה מצווה, ומצווה שכרוכה בעינוי ובקושי, אבל המטרה לא לשם שמיים, רדיפת הכבוד. זה הרמב"ם אומר, אז זה צריך לחזור בתשובה. לא שזה לא מצווה, זה עבירה. שצריך לשוב בתשובה, כי אנחנו צריכים לעבוד את הבורא. מה שנתנו לנו את המצוות, המצוות ניתנו כך כל הספרים הקדושים אומרים, שאין לו לאדם לחפש שישבחו אותו בגלל שהוא עובד את השם, או שיכבדו אותו בשביל איזה דבר. חס ושלום, המצוות בעבודת השם לא ניתן לנו כדי שנהנה בהן. במצוות לא ניתנו, כך אפשר. אז ודאי שזה בשביל לעבוד את השם, ועל זה הרמב"ם אומר שצריך לשוב בתשובה. עוד מעלה יש לתשובה, אמרנו רפואה. בואי, כמה אנחנו צריכים רפואה. היום יש אדם שהוא לא חולה. יש אדם שיכול לומר שהוא בריא לחלוטין, השם ישמור. וכמה אנחנו שומעים על כל מיני מחלות ומגיפות, הגמרא בפירוש שם אומרת לדף פבע במסכת יומא, גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם. אגב, ראיתי מדרש, הגרסה שם מביאה רפואות לעולם. ראיתי שיש מי שיעיר למה כאן כתוב לשון יחיד, שמה כתוב רבים. אז רפואות זה שרצו לומר שגם לתקן את המידות הרעות של האדם. כי ידוע המידות הרעות של הנפש, כל ספרי המוסר כותבים, שזה מחלת הנפש. ואז זה צריך לכוון ברפואת הנפש ורפואת הגוף. לרפות גם את נפשו. אז גדולה תשובה שמביאה רפואות לעולם, כבר אומרת שנאמר, הרפא משובתם, אוהבי נדבה, כשב אפי ממנו. אז על ידי תשובה הוא מתרפא. היה חולה, עכשיו המחנה הסתלקה ממנו ונעשה בריא. רפואות נאמר. אומר, ראיתי שהעריף שם על המקום אומר, מה זה רפואות לעולם? מה זה מביאה רפואות? היה צריך לומר גדולה תשובה שמרפא. אדם חולה, היה חולה, והוא בא לשם לתשובה, התשובה ריפאה אותו. מה זה מביא רפואות לעולם? אומר דבר מדהים. קראנו בשבת לפני שבוע וחצי, פרשת כי תבוא, את הפסוק גם כל חולי בכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזה. השם ישמור. חוץ מאיתכם, חוץ מאיתנו. כתוב שם שאפילו יש מחלות שהן לא ידועות, יהיו. מה זה מחלה לא ידועה? כותבים המפרשים, מחלה שאין לה רפואה. גם כל חולי בכל מכה שלא כתוב, זה מחלה שאין, הרופאים לא מוצאים לה תרופה. יש מחלות שיש להן תרופות, ויש מחלות שאין להן תרופות. ועל זה בא הפסוק להזהיר, גם כל חולי בכל מכה שלא כתוב. אומר הריף, עכשיו תבין, גדולה תשובה שמביאה רפואות, כשהוא חוזר בתשובה, הקדוש ברוך הוא ממציא את הרפואה לאותה מחלה. ברוך הבא. אז זה פירוש, אנחנו נכן. גדולה תשובה שמביאה רפואות לעולם, היא מביאה, זאת אומרת, היה מחלה בלי רפואה, ופתאום, בגלל שהאיש הזה עשה תשובה, לא רק שהוא התרפא, אלא הוא גרם שהביא רפואות לעולם, לכן אמר גדולה תשובה שמביאה רפואות לעולם. ויש דומה לזה, והאם פלאצ'י כותב, כמה שהוא סילק את המקטרגים. וזוכר, יש עכשיו תשובה לנשמה, שיש לו נשמה של שבת. ויש ירושלמי שאומר, ירושלמי מאוד מעניין, אומר ירושלמי, עם הארץ לא משקר בשבת. ואז היה חמור להם שבת מאוד, אז עם הארץ היה נזהר ביום שבת, לא להגיד כבר שקר. אומר רק, מדבר אמת. אז מי ששב בתשובה זוכה לקבל נשמה חדשה, כמו בשבת. הוא ממנה איש חדש. אז זה לא אותו האיש שהיה כאן, כמו שהרמב"ם עצמו כותב. הרמב"ם כותב, למה תשובה מועילה? אומר שישו בתשובה האיש, הוא אומר, אני איננו אותו האיש שהיה מקודם. עוד תראו, היום יש אופנה ומגיפה להחליף שמות. בפרט אצל אנשים, אישה היום שאין לה איזה ארבע שמות, זה לא נחשב. והם אומר לך איזה מי שברך, מתחילה היא לא גמרה, אני חושב שהיא מזכירה כבר את אמא ואין, אין אמא, לא אומר את זה אני. ועדיין היא צריכה להזכיר את האמא שלה, זה עוד איזה מגילה שלמה. מה זה שינוי השם? הרי זה מקורו בגמרא בראש השנה, תצאי. מה אומרת ארבעה דברים בקרעין גזר דינו של אדם? תשובה, צעקה, שינוי השם ושינוי מעשה. מה זה שינוי השם? תראו מאח ששם במקום אומר, ששינוי השם, נגיד, היו קוראים לו משה. הוא חלה, וקראו לו דוד. אומר, הוא הפסיד את כל המצוות שהוא עשה. נגיד, הוא היה בגיל 50. עד גיל 50 קראו לו משה. והמשה הזה לא עלינו חלה, הגיע לשם למוות. ואמרו, באו בעשרה ואמרו, נקרא לו מהיום דוד, ואם נגזר על משה שימות, הנה זה איש חדש. כמו שהרמב"ם אומר, זה אדם חדש לאיש הזה. אז קוראים לו דוד, אומר המעשה, מפני שכשהוא קם מהחולי, הוא צריך להגיד, אני צריך להתחיל כעת לעבוד מחדש. כל המצוות שהיו, עפו. הפסדתי אותן. לקחו את זה בתמורה לחיים שלו, שבשמו. עכשיו הוא צריך, השינוי השם זה לא סתם שינוי השם, שהיום חושבים שזה צריך לשנות כן בתעודת זהות או לא בתעודת זהות, או יקראו לו מה השטויות האלה. שינוי השם זה צריך להבין שזה משמעות עמוקה, זה אני איש חדש, זה מה שאומר הרמב"ם. בעל תשובה זה שינוי השם, הרי מאיפה לקחנו שינוי השם? מבעל תשובה. והזוהר הקדוש גם כן אומר את זה אותו דבר. הזוהר אומר שבעל תשובה צריך לעשות שלושה שינויים. שינוי מקום, מה זה שינוי מקום? הוא היה חי בין אנשים נצים, בין אנשים ריקים, ועכשיו הוא מתגורר והוא יושב בין אנשים צדיקים, בין אנשים טובים, הגונים. זה שינוי מקום. אחר כך שינוי מעשה, מעשיו היו רעים, עכשיו מעשיו טובים. אחר כך יש שינוי השם, לפני כן קראו לו פלוני הרשע, עכשיו נהיה רב, נהיה חכם. אז זה נקרא שינוי, שינוי השם. שינוי השם, זאת אומרת, המהות שלו השתנתה. אז זה אומר גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם, שפעם משובתם אוהבי נדמה, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו. ולא רק זה, אלא שנקרא ידידים, שושנים וידידים. איפה היינו את זה? בני קורח, לנצח, איך כתוב שמה? לנצח על שושנים ודוד, מזכיר שיר ידידות. כך אומר הפסוק בתהילים. אומר רבנו חיים בלאג'י, יש לו שלושה חיבורים על התהילים. אני לא זוכר באיזה מהם, הוא כותב את זה שם. לנצח על שושנים ודוד, מזכיר שיר ידידות. הפרק הזה כתבו אותו בני קורח. יש שם כמה פרקים שבני קורח כתבו. מי אלה בני קורח? מה אומרת? בני קורח אסיר ואלקנה ואבי אסף. אלה בשעה שהיה כל המלחמה נגד משה רבנו ופתחה אדמה את פיה, ברגע שהאדמה פתחה את פיה, הרהרו תשובה מיד. ומקום מתבצר להם בגיהינם ויצאו משם. ונעשו נביאים, זכו לכתוב פרקים ותהילים ברוח הקודש. אומר בואו ראה, בני קורח לפניכם היו מאוסים, ויבדו מתוך הקהל. ואיזה מילים קשות כתוב עליהם. והנה מזכיר שיר ידידות. אז ברוך הוא אומר, אתם ידידים שלי. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם השושנים שלי. זה כוחו של מי ששב בתשובה. זה כוחו של מי שמתקרב לקדוש ברוך הוא. וכולם צריכים לעשות בתשובה. אבל אני אומר, כותב, הרי אנחנו אומרים כל יום שלוש פעמים, השיבנו עלינו לתורתך. אומר מה קרה? ועוד יותר, אתם יודעים מתי הקושיה עצומה? בערבית של מוצאי יום הכיפורים. תארו לכם, כל יום הכיפורים הזה, עם כל התעניות וכל הצעקות, באה נעילה, וצעקנו השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, וקראתי וחולה, ועמני אדוני חוקך את צורה, והשופר תקע, ולך אכול בשמחה לחמך, ותרועה גדולה, ועלינו לשבח, מתחיל תפילת ערבית. והנה, שיבנו ערבינו לטובתך, אז הבאנו בתשובה של מה לפנינו. מה שאומר, זה לא מובן. ברוך אתה השם הרוצה בתשובה. מה? אנחנו עדיין בצום. זאת אומרת, תפילה של חול הרוצה בתשובה. כן. אומר רבנו ארי, שבכל מדרגה שאתה עולה, יש עוד מדרגה יותר גבוהה. אתה גמרת כעת את יום כיפור? אחרגע, אתה עדיין באמצע יום כיפור, עם הבגדים של יום כיפור, ונעלה יום כיפור. תגיד עוד פעם, השיבנו הרבה, עוד השיבנו, תעלה עוד מדרגה. אין קץ למדרגות התשובה. זאת אומרת, תשובה זה שלא יהיה טעות אצלנו, שרק מי שעבר עבירה, או מי שהיה לו איזה עבר לא טוב, לא, כולנו. כולנו, כל עם ישראל. כל גדולי ישראל אומרים את זה. כולם זקוקים לתשובה. אז זה השיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך. יוצא שזוהי מעלת התשובה. ואני לא רוצה לגזור את הזמן של הרב, גם אני אסיים דבר אחד. המדרש אומר שהאדם הראשון שיצא הרי שהוא אכל מעץ הדעת והוא פוגש את קין, ואותו יום, זה היה יום השישי ביום ראש השנה, שואל אותו מה נעשה בדינך, אומר לו קין, יצאתי בדימוס, יצאתי זכאי, איך? עשיתי תשובה. וישם השם עוד לקין ומבטיח אותו כל מוציאות. וראינו מפה שתפילה עושה מחצה, כי מה הוא אמר לו בהתחלה, והייתי נע ונד, גם נע, גם נע, אחר כך וישב בארץ נוד, הוריד לו הקדוש ברוך הוא חצי וסיפר לו. שמע כך אדם הראשון, אמר כך גדול כוחה של תשובה, גם הוא עמד ועשה תשובה ואמר טוב להודות לשם, זה אומר שטוב להודות, טוב להתוודות. מה העניין של גדול כוחה של תשובה? מה התחדש לו לאדם הראשון? אדם הראשון זה לא סתם איזה בעל בית או מוכר לרקות שהתקשה לו, שהוא לא ידע, וקין חידש לו. אלא, שוב פעם, כשאמרנו מהגאון פה בעזרא עטיה, באר, שאדם ראשון היה לו קושייה. איך יכול להיות, יש לנו כולן בגמרא, לעתה דיבור ובטל מעשה. אדם עשה את כל התועבות בעולם, במעשה. פתאום אני בא, ואני אומר סליחות, ואני אומר וידוי, והקדוש ברוך הוא סולח לי. הרי לעתה וידוי ובטל מעשה. שהוא שמע מקין שעתה דיבור ובטל מעשה, למה? בגלל שאצל הקדוש ברוך הוא דיבור כמעשה, וגם דיבור אמירתו לגבוה כמסירתו לאדיוט דמיון. שאצל הקדוש ברוך הוא שאני מדבר אליו, דיבור שאני מדבר עם הקדוש ברוך הוא זה כמו מעשה אצל אדיוט. אז אדם הראשון ראה שכך נפסק למעשה אצל הקדוש ברוך הוא בבית דינו של השם יתברך. שהוא קיבל את חיים בתשובה על ידי דיבורים, אמר כך גדול כוחה של תשובה, שכך גדול כוח הדיבור, אז גם אני עושה תשובה. אז יהי רצון לפני אלוהי השמיים, שערה עלינו רוח ממרום, וישיב אותנו בתשובה שלמה לפניו, ויתר בליבנו אהבתו ויראתו כל הימים, וניכתב ונחתם כולנו בספר חיים טובים, והקדוש ברוך הוא יקרא רוח גזר דיננו, גזר דינו של עם ישראל, וכולכם תהיו ניצבים ביום ראש השנה לפני השם, כולכם חיים ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום, ותזכו לשנים רבות ללמוד את התורה.